שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א' בעמוד 115, מאמר עניין המסתינים. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 115, מאמר עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא, ולהציל אותם מכל המסתינים, למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מהם המסתינים למטה. בישלמה למעלה, אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת להאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם, ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה, לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש, שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו, שהדרך דה להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה, שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח, שיש להם כוחות דה התגברות וכדומה. אבל לא אתה. כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מה הם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא הכתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת, שהיא העבודה דלהשפיע, משתי סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים, שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד, כי מישהו מקיים כל תנאי העבודה, בטח שהוא מקבל שכר, אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוציא אותם לפי דעתם, מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים שהעבודה דלהשפיע היא לא עבורם. ב', ואז מתעוררת שאלה שנייה, מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים בכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי החלטה שהוא צודק ב-100%. זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו, שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס דלהשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך כדי להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם, לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנעל. כי השאלות הנעל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת ממצב של השאלות שהם נקראות מים הזדונים? אלא אין עצה אחרת, אלא ללכת למעלה מהדעת. ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי, ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות, הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות, הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם, בזמן ששואל כל אלו השאלות, הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו, לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פקחים. אילו זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת. אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות. ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה, אלא ללכת למעלה מהדעת, כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, והגם שאני חושב שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל העניין שצריכים לעשות לשם שמיים לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת, כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. ובעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה עניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס, שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן, ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה, שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר, שצריכים לדעת שהלכלוך הזה, בענייני הנשמה, הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו, חייב מיתה, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. אל תקרי משנאי, אלא משנאי. ומפרש רש"י, משנאי שממעשין עצמן בעיני הבריות. והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה, שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה משנאי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין, אם יש לו רבב על בגדיו, כבר מגיעה לו מיטה? הוא מביא ראיה מהפסוק, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין, אם הוא בבחינת משנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקרא לשמה, כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה, יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים, שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים, צריכים להיות נקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל משנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק, כל משנאי? היינו הטעם של משנאי, משום שאוהב מוות. ולפי הנעל זה פשוט, כי עניין מוות מתבאר, כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים, יש לו חיים. מה שאין כן, מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר, כל משנאי, היינו שלא אוהב את הבורא, שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית. והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. ודברי רש"י, שמפרש משנאי, שממעשין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה משנאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות? וגם התורה היא גורמת שהבריות הן משנאי התורה? עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה? כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממאיסין עצמן בעיני הבריות, היינו בהאיברים והרצונות והמחשבות של עצמן. היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע. ועברי הגוף אומרים, אוי להם, ללומדי התורה, שהם מעושים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואנו לא רואים זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה, היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. היינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבהתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי ייאוש. נמצא שהם גורמים שיסנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזהרים על נקיות, שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו, חייב מיתה. הוא להשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זהו גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיתה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר. הנקרא שלא לשמה, אלא הכל יהיה לשם שמיים.
אנחנו מתחילים את הדרך הרוחנית שלנו מזה שיש לנו רצון לקבל גדול יחסית שהתפתח במשך אלפי שנים, והעיקר שהתפתח בזמן האחרון, שאולי בגלגול הזה, אולי לפני כמה גלגולים גם כן, על ידי שכבר מופיעה בתוכו נקודה שבלב. ושמופיעה בתוך רצון לקבל נקודה שבלב, הוא מתפתח קודם כל יותר מהר, ומתפתח גם כן יותר אגרסיבי, יותר דורש, כי הנקודה שבלב מושכת אותו לאנשהו, והוא מתרומם ומתחיל לדרוש יותר מהעולם הזה. אם מתפתח רק במישור העולם הזה, ללא נקודה שבלב, זה נקרא רצון של אומות העולם. אם כבר הגיעה נקודה שבלב והתחילה להתפתח באדם, זה מעורר גם יתר רצון לקבל, ללכת לאותו כיוון ולחפש. אז אדם כבר מתחיל להתפתח לכיוון עדיין האגו, אבל האגו המוגבר שרוצה לבלוע את כל המציאות הזאת ורוחנית ולא יודע מה, ולכן יש באדם כאן שתי כוחות, וזה כנגד זה, כך הוא הולך ומברר עד שמגיע לקבוצה ועד שמגיע לשיטת התיקון, ומתחיל, אם מתחיל נכון להשתמש באמצעי הזה, בכוחות מה שישנם בטבע שלומד איך להשתמש בהם נכון מחוכמת הקבלה, שהיא ההוראה איך להשתמש בכוח האור וכוח הסביבה שדרכה אפשר האור הזה לקבל, לכוון אותו נכון לעצמו. כך אדם אז מתחיל להיכנס למסלול ההתפתחות. ואז כבר הוא נמצא בשילוב של שתי רצונות, נטייה לרצון להשפיע במשהו, אם מקבל התרשמות על זה מהסביבה, מתוך עצמו אין לו שום דבר חוץ מהניצוץ הזה, נקודה שהגיע, ומעל הניצוץ שיהיה איזו דרישה לכיוון הנכון, זה הוא מקבל אך ורק אם נכלל בסביבה. ושנכלל בה ומקבל איזו הכוונה, אז גם לומד אחרת ומעצב את עצמו אחרת לקראת האור. וכבר הבקשה שלו היא מחולקת לשניים. בקשה זו בקשה שבלב, שתמיד יש לאדם משהו שהוא לא מרוצה, נמצא בטענה, נמצא בדרישה, בבקשה, וככה. החיסרון שבו הוא תמיד, כמו שאנחנו לומדים, הוא כלול מארבע בחינות לפחות, דרגות האביות, אפילו חמישה, שורש א' ב' ג' ד', ולכן בכל הרמות שלו, של רצון, יש לו גם כן בקשות משלו, או טענות, או תביעות, או דרישות. ואז בהתאם לזה, כמה שיש לו ואיך שיש לו, נטייה ללא לשמה, ללשמה, שמקבל מהסביבה, מהספרים, מבירור עצמו, הוא מתחיל לדרוש תמיד בלב שלו, אפילו שלא יודע למי לפנות ואיך לפנות. והדרישה הזאת היא מביאה לו תגובות. התגובות האלו הם בהתאם לזה עד כמה שהוא נכון דורש ולא נכון. ציירתי כאן, אם הוא דורש ב-5% השפעה, אין, מה שקיבל מהסביבה את הדרישה הזאת, אין? אם קיבל מהסביבה, כי מעצמו לא יכול להיות, אין? אז יש לו 5% דרישה להשפעה, אז הוא מקבל אז מלמעלה כנגד זה המאור שמפתח לו את הדרישה הזאת לפי הכלי שהכין. ואם יש לו עדיין 95% קבלה, שזה עדיין לא התחבר עם החברה, ואז מקבל למעלה גם כן אור המחזיר למוטף, גם כן עזרה, אבל עזרה בצורה הפוכה, שיעשה לו תיקון כיוון, שיבין, שירגיש, שיעשה בירור שלא כל כך טוב, שלא כל כך נכון, שנמצא לא בכיוון ולא בדרישה הנכונה. ואנחנו כאן צריכים להבדיל שאלו ה-95% העזרה שמגיעה לנו, מגיעה לנו בתור המסתינים, שהם באים נגד, כאילו נגד הדרך, נגד הכוח, נגד המטרה, נגד החברה, נגד כל דבר ששייך לרוחניות. כי בעצם זה מה שאנחנו בעצמנו בינתיים מהווים בבקשה שלנו, שהבקשה היא לא נקייה. אז כנגד זה יש לנו תיקון כיוון, שמלמעלה ככה מעוררים באור אחד בא מלמעלה, אבל בהתאם שיש לי הרבה רצונות בשורש א' ב' ג' ד', בהרבה סוגים, בהרבה דרישות ובקשות, אז בהתאם לזה אותו האור שמגיע, הוא לא מתחלק ככה לשניים, כמו שכאן אני חילקתי לאדום ולשחור. אין דבר כזה. זה מדי פשוט. אלה כל הבקשות וכל הרצונות, כתביות, בכי, כל דבר שבי מקבל מהאור שמאיר, כנגדו או יותר או פחות לחץ שלילי או חיובי. ואז על ידי זה מתפתחים. אז חלק מה כוחות העזר שמגיעים אליי הם כמסתינים פנימיים שלי, יכול להיות חיצוניים. כך אני צריך לקבל שהכל זה בא כדי לייצב אותי נכון בדרכי. ואז שוב, אם אדם נכלל בחברה, אז החברה מזכירה לו שלא הוא בעצמו צריך להילחם עם המסתינים האלו, ולא נגדם. כמו שאנחנו זוכרים מהאיגרת של בעל הסולם, על זה שהמלך נתן לבן שלו מגן וחרף, כן? וכדי להילחם נכון, והוא נלחם במגן וחרף שלו בצורה לא נכונה, שהולך ונלחם דווקא עם האויבים האלה. הוא לא מבין שהאויבים האלה זה לא כדי להילחם איתם, אלא כי לקבל מהאביב כוחות, וכך איתם להילחם. אז כל האויבים האלה דווקא יהפכו לו לעזרה, לכוח חזר. לכן, אם אדם נכלל בחברה, הוא מקבל מהחברה השכרה, תזכורת, שלא צריך להילחם נגד כל אלו המחשבות וכוונות שיש לו להצליח בחיים נגיד, או להתלונן על הדרך וכו'. המסתינים שבכל הכיוונים עובדים עליו, אלא הוא צריך לבקש כוח מהבורא, להתעלות מעליהם, לא להילחם איתם בצורה פרונטלית כזאת, פנים אל פנים, כי זה כוחות העזר שבאים מלמעלה מהבורא. זה ממש כמו עם פרו, אי אפשר להילחם איתו, אפשר לברוח ממנו. וכל הבירורים שעושים זה רק בירורים עד כמה שזה רע, וברגע שזה מגיע רע עד מידה השלימה, אז יש לאדם כוח לברוח, ואז הוא רואה שהוא בורח. אנחנו קראנו באיזה מקום, זה כתוב בזוהר גם כן, שהפרו אפילו ליווה אותם בני ישראל, כן? זה אתמול לפכם, כן? זהו, כן, שהוא אפילו ליווה אותם מהמצרים, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שגישה למסתינים חייבת להיות עניינית, שהם אותם כוחות שמייצבים אותנו. וגם כן הוא מסביר לנו גם רבש, שאם המסתינים האלה באים מבחוץ, אז גם כן הם באים שהבורא מכוון בזה את האדם שלא ייכנס לגאווה ושלא ידרוש כבוד, ואז הוא שולח לו כאלה כוחות העזר מבחוץ, שהם באים על האדם ומקטרגים עליו ומקללים שם, וכן, ודווקא בצורה כזאת כבר השגחה עליונה פועלת ומייצבת את האדם בדרך שלו. אז יוצא לנו ש כלפי כל המחשבות ורצונות שמתעוררים בנו כנגד הדרך, אנחנו צריכים לעבוד בצורה בהבנה, בהכרה, בלהתייחס אליהם כאילו שליחי השם, ושאין עוד מלבדו, ובהתאם לזה צריכים לפנות עליו, שלמה אני מרגיש אותם כנגד, כי בהם עדיין אין לי מגע עם הבורא נכונה, ואני צריך אז לתקן את זה. וקשה לאדם להחזיר את עצמו בכל רגע ובכל אופן הטענה שמתעוררת בו לבורא, ושהוא שלח את זה ושצריכים לפנות עליו, אם אין בזה דת ואיזה יסוד, מגמה, הסכמה כללית של קבוצה, שאם בקבוצה אנחנו כולנו מבינים ומחזיקים את העיקרון הזה שאין עוד מלבדו, שהכל זה בא מהבורא וצריכים לפנות אליו, ולא המסתינים האלו הם שבאים חס שלום מאיזה כיוון אחר, שאל תעשה לחפש אל ודמות, שיש עוד כוחות בעולם שיכולים לעשות טוב או רע. אז אם ישנה בקבוצה הסכמה כזאת, ידיעה כזאת, גישה כזאת לכל דבר שקורה בתוך האדם, ורק לא, גם בפנים וגם בחוץ, לא חשוב, אז אנחנו מהר מאוד משתמשים נכון בכל המסתינים ורואים בהם כוחות העזר שלנו שמכוונים אותנו בנאמנות למי ששולח אותם, לבורא, כן, וכך מתקדמים. זה בעצם עניין המסתינים. עד שאדם מגיע למצב שמברך גם על הרע כמו על הטוב, ובזה מייחד את עצמו עם אותו מקור אחד ששולח לו רק דברים טובים. כן.
אני רוצה לשאול לגבי סוף המאמר, לגבי העניין של לא לשמה. אנחנו לומדים שלא לשמה זאת דרגה מאוד הכרחית וחשובה, משלא לשמה באים לשמה. אז למה הוא קורא לזה בחינת שקר? ועוד יותר, למה הוא מוציא גזר דין מוות על מי שנמצא בדרגה הזאת? זה לא ברור.
זה ברור שמוות? אם אני נמצא בלא לשמה, זאת אומרת הכוונות שלי עדיין הם להרוויח משהו, וזה יכול להיות רווח גשמי או רווח רוחני, זה לא חשוב, להרוויח משהו לעצמי. זאת אומרת, לכיוון לעצמי זה נקרא לא לשמה. לעצמי, כן? לשמה זה נקרא לשם שמיים, לבורא. אז אם אני נמצא בלא לשמה, אז זה מוות בעצמו. לא שאני הולך לקראת המוות, אני נמצא בתוך המוות, אני נמצא ברצון לקבל לעצמו על מנת לקבל. כן? אתה שואל לפני לא לשמה. לפני לא לשמה אני בכלל בהמה, אני לא קיים ברוחניות. אני לא מתייחס אליו. לא לשמה זה כבר יחס לרוחניות שאני רוצה להרוויח ממנה. זה בדרך. יש לנו כאלו שלבים. שלב ראשון, שאני נמצא בעולם הזה, כן? שני, שלישי, נגיד, רביעי, כן? זה שלבים שאנחנו מתקדמים. כן? שלב ראשון, העולם הזה, אחר כך הכנה, הכנה, ממש די הכנה, וכאן זה לא לשמה, וכאן זה לשמה, מה אני עושה? לשמה, וכאן זה לשמה, לשמה זה חפץ חסד, וכאן זה לשמה אהבה. אז שאנחנו נמצאים אתכם בזמן ההכנה בלא לשמה הזה, זה כבר טוב. וכאן בלא לשמה הזה זה מ-0% עד 100%, עד שמכינים את עצמנו. וכאן אדם נמצא, נגיד 5% הוא כבר מבקש משהו, 90% עוד לא, אבל כבר יש לו איזה עבודה. וכאן הוא צריך להבין שבאותו יחס שהוא תולה את עצמו בסביבה, באותו יחס יהיה לו לשמה, התקדמות לשמה. כי לא יכול להיות שהוא יקבל מעצמו או מספרים או מלמעלה משהו בצורה ישירה שזה הביא אותו לבקשה הנכונה. כי לשמה זה נקרא שהוא מבקש חיבור, ובתוך החיבור, מתוך השתוות הצורה, מבקש מגע עם האור, עם הבורא, עם ההשפעה, עם המשפיע. אז לא יכול להיות ש... אז אנחנו יכולים לבדוק בצורה מאוד מוחשית, ברורה, שאם אנחנו רואים דרכנו דרך הקבוצה, דרך החיבור, דרך האיכות, הרבות, אז שם אנחנו מוצאים את התורה, את האור המחזיר למוטב, ששם יש מתן תורה בשבילנו, לכל אחד ואחד, ואז הוא בצורה כזאת נכנס עוד יותר פנימה ומתקרב לבורא. כן.
תלמיד מישראל שואל, האם הליכה על דרך האמת היא רק ברגע שעוברים את המחסום? איך אפשר לדעת שאנחנו הולכים על דרך האמת?
גם זה אפשר לבדוק רק בקשר בינינו. אין מה לעשות. אנחנו על כל פתרון על כל השאלות. זה סך הכל במקום איפה שישנה השבירה. אנחנו מתקרבים לתיקון שלה או לא? זאת התשובה. אז אם אני בכל מיני אופנים רואה את עצמי המתחבר עם אותם הניצוצות שיש בחברים, ואני רואה אותנו יחד כולם מיום ליום 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 יותר מגובשים, שהרצונות האלו לגלות את תכונת ההשפעה בינינו נעשים יותר מבוררים, יותר צמודים זה לזה, אז לפי זה אני יכול לבדוק האם אני בדרך הנכונה. עד כמה שאני מתאר את התמונה בצורה הנכונה, אני לדרוש מהם זה כבר דבר שני. אני קודם כל בודק איך אני מתייחס לזה. אני מתייחס, הכוונה, עד כמה שאני מיד בכל הפניות, מחשבות, בירורים שלי, רואה כל הבירורים וכל הפתרונות וכל הבעיות, בקשות, הכל שם בפנים, בתוך החיבור. כן.
מיכאל מקבוצת חולון שואל, לגלות את האמת זה לגלות שאני רחוק מתכונת ההשפעה ואני יכול להגיע אליה.
למה? למה רחוק? אולי קרוב? אני לא שם לפני עכשיו איזה תמונה. אני חייב לגלות שאני רחוק. למה? אני חייב לגלות אמת. לא כך ולא כך, בשביל מה לי בצורה שלילית ללכת? לא נכון, גישה לא נכונה. זה לא חוקר, אם הוא בצורה כזאת, הוא כבר אומר על מה הוא עומד לגלות. יכול להיות שרגע הבא זה יהיה כבר, מי יודע, כן?
אז
גישה צריכה להיות בשמחה, אני הולך לגלות טוב ולא רע.
אז בהמשך, סזר ולריו מברזיל שואל, מה אני צריך לעשות כדי לקבל את הכוח הזה, כדי לשאול, כדי לדרוש תיקון?
אם אדם, אני אומר שוב, אני שוב חוזר על אותה נוסחה, אם אדם מצייר לעצמו נכון רשת קשר בין הרצונות שהן ניצוצות, כן? עד כמה שהיא צריכה לעבוד יחד, לגלות שם בפנים כוח הכללי שביניהם, שזה נקרא בורא, שיסתלק משם, כי אין הדדיות בין הניצוצות האלו בקשר ביניהם, אז לאט לאט, על ידי שיתמיד את בתיאור הזה, לצייר את הדברים, הדבר הזה, הוא כמו ילד שעוד משחק ועוד מנסה ועוד, ולאט לאט הוא בזה מזמין האור שמתוך המערכת הזאת שהוא מתאר לעצמו, כמה שמתאר, זה משחק הרי. זאת אומרת, לא דורשים ממנו, מה זה משחק? לא דורשים ממנו לבצע עבודה. דורשים ממנו לנסות. ואפילו לשבור. אבל מזה ללמוד. בגישה נכונה שישבור. אז בשבירה הוא יגלה עוד דברים. ילד שלא שובר, הוא לא לומד. הוא צריך לחלק, לשבור, הוא צריך לדעת מה בפנים. זהו. ולכן, אבל גישה היא צריכה להיות לבנות, לעלות. אז אין כאן שום, אנחנו הגענו למצב שאנחנו נוגעים יותר ויותר באותה מערכת הקשר בין הנשמות שהייתה שבירה, ובהחלט אנחנו לא נגלה יותר כלום חוץ ממנה. זה, אנחנו רק נדבר עליה מכל מיני צורות שונות. אנחנו נגלה בתוך מערכת הקשר הזה מערכת פנימית שהיא קיימת, שזה נקרא ממטה ממעלה למטה, כן? שאני נמצא בתוך המערכת הזאת, מנקודה הפנימית שלה, המרכזית שלה, שנקרא מלכות די אינסוף. המערכת הזאת מתגלה אליי, כן? מתקרבת, מתקרבת, מתקרבת בעיגולים כאלה יותר ויותר ויותר, בהבנה שלי, בהכרה שלי, יותר ויותר מתקרבת. זה מערכת העולמות. ומערכת מתוקנת, כמו שאנחנו לומדים, אחרי שבירות שם ואחרי כל מיני דברים, היא תוקנה את עצמה, תקנה את עצמה, כן? היא עיצבה את עצמה כלפי שאני המקולקל יכול על ידה לעבור כל השלבי התיקון, כי שלבי התיקון האלו הם נמצאים במערכת הזאת, כי היא גם כן עברה בהכנתה כלפי שבירה ותיקון. ועכשיו אני צריך על ידה לעבור את התיקון בהקדם הבקשות שלי להתתקן. אז אני צריך לתאר את הדברים האלה שנמצאים לפניי. המערכת היא נמצאת, קשר בין כולנו נמצא, נמצאים במצב הגימל הזה, אנחנו כולנו מחוברים בגמר התיקון. ואני רק רוצה לראות את עצמי המחובר הנכון עם כולם, ומגלה את הכוח הכללי בינינו, שזה נקרא אור או בורא. זהו. אנחנו צריכים לעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.